טוב, אז אנחנו רוצות לדבר היום על הסרט החיים יפים של רוברטו בניני. הסרט יצא לאור בשנת 1997. הוא בעצם זכה בפרסים, באוסקר ובסרט בפרס בפסטיבל קאן עבור הסרט הזר הטוב ביותר. אנחנו רוצות להתמקד בשאלת מחקר שהיא בעצם עוסקת באופן שבו ניתן לשלב הומור בסרט שנוגע להיסטוריה כל כך טרגית כמו השואה. ניתן קצת רקע על בניני. בניני הוא שחקן ובמאי קולנוע איטלקי. ההורים של בניני בעצם התחתנו בשנת 42 בזמן מלחמת העולם השנייה. אבא שלו היה במחנה העבודה מחנה הריכוז בלזן שבגרמניה, שבסופו של דבר העובדה הזאת השפיעה על בניני לאחר מכן בסרט, והיא באה לידי ביטוי שם. גם בניני עצמו כשהוא היה בן 13 הוא עבד בקרקס, וכל המימיקה והמחוות גוף בסרט הוא מאוד תיאטרלי, מאוד תנועות ליצניות יש לו, זה גם בא לידי ביטוי בסרט. בניני הוא באמת במאי מפורסם, ביים הרבה מקומדיות מצליחות באיטליה. אפשר להגיד אבל שקפיצת המדרגה שלו ככה הרצינית הייתה בסרט הזה.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על התוכן של הסרט. הסרט החיים יפים הוא בעצם קומדיה טרגית על סיפור של גוידו, שזה בעצם בניני עצמו. בחור יהודי שמגיע לרצו, שם הוא מתכנן לפתוח חנות ספרים. כבר בתחילת הסיפור גוידו מתאהב בדורה, שלמעשה בחיים האמיתיים זאת אשתו, הראיה שלו, שמככבת בכמה סרטים שלו. אז בסיפור דורה היא בעצם בת למשפחה עמידה, שאיננה ממוצא יהודי, והיא כבר מאורסת לגבר שראוי קצת יותר למעמד הגבוה שהיא נמצאת בו. לאחר שגוידו בעצם שובה את ליבה והיא מתאהבת בו, היא מחליטה שהיא רוצה להתחתן איתו ולא עם הבחור שהייתה מיועדת להתחתן איתו. בהמשך הסרט בעצם לאחר חיזורים רבים, השניים נישאים, נולד להם בן והם קוראים לו ג'ושוע. פה בסצנה הזאת שמסתיימת בערך באמצע הסרט, מסתיים החלק הראשון שלו. ואפשר להגיד שכל החלק הראשון בעצם מתאר סיפור אהבה רומנטי בין גוידו ודורה. סיפור בעצם רומנטי וקצת פנטסטי. היסוד הפנטסטי בעצם בא לידי ביטוי בזה שבעצם כל החלק הראשון בנוי קצת כמו אגדת ילדים שמשלבת בתוכה אלמנטים קומיים, קוסמיים, וכבר נדגים בעצם איך זה בא לידי ביטוי. אז דוגמה ראשונה זה העובדה שגוידו קורא לדורה פרינססה, נסיכה באיטלקית. באחד הניסיונות של גוידו ללכוד את תשומת ליבה של דורה, הוא מגיע על סוס לבן שצבוע בירוק. בנוסף, דורה מתוארת כבחורה בלתי מושגת, שעתידה להתחתן עם גבר אחר, כמו שאנחנו מכירים בסיפורי אגדות. ובעצם בפיק של הסיפור, ממש בארוחה שבה הם עתידים להצהיר על האירוסים שלהם, היא בורחת עם גוידו מהמסיבה. באחת מהסצנות אפשר לומר שגוידו שוכב במיטה עם אחד מהחברים שלו, הם מנסים להירדם ורק החבר שלו מצליח. כשגוידו שואל אותו איך הוא צריך להירדם בכזאת מהירות, החבר שלו עונה לו זה דבר עמוק של מחשבה. ובעצם המשפט הזה מלווה את גוידו לאורך כל הסרט, גם בזמן השהות במחנה, בחלק השני של הסרט. התשובה בעצם של החבר שלו היא שהוא פשוט מדמיין שהוא ישן ואז הוא פשוט נרדם.
ואז אפשר לראות בעצם בכל שער הסרט שגוידו באמת משתמש בכוח העל הזה כדי לדמיין דברים, וככה הוא גורם לדברים לקרות. הוא מזיז את האצבעות שלו בצורה של קוסם ובעצם אומר מה היה רוצה שיקרה. והוא מרגיש שכל פעם מחדש זה גם עובד לו.
אז בעצם בזמן השהות בגטו הוא משתמש במחשבות חיוביות ופנטסטיות על זה שהוא ובנו בעצם לא נוכחים באמת במלחמה. בעצם בחלק השני של הסרט מתוארים החיים של גוידו והבן שלו אחרי שהם נלקחו למחנה ושבו הם שוהים. דורה מצטרפת אליהם למרות שהיא לא מגיעה ממשפחה יהודיה, ובעצם בכל הזמן שנמצאים במחנה גוידו אומר לבן שלו שנמצאים בעצם בתחרות נושאת פרסים, ושהמטרה העיקרית שלהם היא בעצם לנצח בתחרות, שזה אומר להישאר חיים, ושהזוכה בה עתיד לזכות בטנק, איתו הם בעצם יוכלו לחזור לביתם. בסוף הסרט, גוידו דואג לידע במספר דרכים את דורה, שהוא ובנו עדיין בחיים ואופטימיים, גם בסיטואציה שמאיימת על החיים שלהם ממוות, בדרך של הישרדות וצבירת נקודות בעצם במהלך המשחק, מציל גוידו את בנו, ובמובן מסוים הוא מקריב את עצמו למען בנו, כי בסוף הסרט גוידו למעשה נרצח. הסרט נגמר בזה שהחיילים האמריקאים מגיעים למחנה, כשהמלחמה מסתיימת וג'ושוע מוצא את דורה. אז נותן לומר שבעצם גוידו מסתכל על החיים השגרתיים,
דרך נקודת מבט של דמות מתוך אגדה בעצם, הוא ממש הופך את כל החיים, את הנקודת מבט שלו לצורה כזו של משהו, חלק ממשחק, חלק מאגדה, לאיזושהי חוויה, וזה עוזר לו להתמודד עם מצבים קשים שהוא נתקל בהם במהלך הסרט.
זה בעצם ממש מציל את החיים של בנו.
ממש ככה, שלו, של הילדים שלו, זאת אומרת, הוא עצמו, זה לא מציל את חייו, אבל זה מציל את הילד, את החיים של הילד ושל אשתו. הנקודת מבט הזאת, באמת, כמו שאמרתי, עוזרת לו לברוח מהזוועות, להתמודד עם הקשיים שעוברים עליהם שם. ואז בעצם הדברים האלה שאנחנו מדברות עליהם עכשיו מחזירות אותנו לשאלת מחקר, שאנחנו מבקשות לבדוק אותה, שבעצם באיזה אופן אנחנו יכולים לשלב את ההומור בסרט שמדבר על השואה, שמדבר על היסטוריה טרגית, על אובדן, על מראות קשים, על זוועות.
אנחנו בעצם גם מבקשות לבדוק איזה ביקורות עולות בהתאם, זאת אומרת איך אפשר להתייחס להומור שמשולב בהיסטוריה כל כך טרגית. האם זה דבר נכון, לא נכון, מתאים, לא מתאים?
ביקורת, אנחנו רוצות להגיד שהביקורת הראשונה שאנחנו נדבר עליה מציגה את ההומור כמנגנון הגנה טבעי ודרך להתמודד עם הטראומה. והביקורת השנייה שנדבר עליה מציגה את ההומור ככלי להעברת ביקורת על ניסיון ההתנערות מאחריות. זאת אומרת שבמקרה שאנחנו מדברות עליו, הניסיון ההתנערות של אירופה וארצות הברית על אירועי השואה. אז הביקורת הראשונה בספרה של איה בן דת, הספר נקרא בין הומור לטראומה, בין אתיקה לאסתטיקה. איה בן דת מדברת בעצם על הנושא של ההומור הקומי והטראומה באומנות. והיא אומרת שאפשר לדבר על זה באופן שמאבד טראומה. מאבד בעין. ויש כמה יסודות שמוכיחים את זה, שאפשר לאבד את הטראומה בצורה של הומור וקומדיה. דבר ראשון, יש כמה מחקרים שמוכיחים שניתן למצוא הומור ואיורים והצגות ובדיחות גם בתקופת השואה, שהם היו קיימים בגטאות, שהם היו קיימים בקריקטורות, והיו קיימים במקומות גם כשאף אחד לא חשב שהם יכולים להיות קיימים שמה. ואז אפשר להגיד שבעצם זאת הייתה דרך להתמודדות בעזרת ההומור. גם אפשר להגיד שהידע שמצטבר על נוכחות ההומור בגטאות, הוא הולך ומתרחב עם השנים, שאנחנו ככל שעובר הזמן אנחנו יודעים על יותר ויותר מקרים כאלו, ושיש באמת איזשהו קשר יסודי ומסורתי בין יסודות קומיים לנרטיב שמייצג חוויה טראומטית. היא אומרת שיש תיאוריה של ברגסון, איה בן דת בספר שלה, שרואה את ההומור והקומדיה של ייצוג בין פער לבין ציפייה, בין הציפייה, שיש פער בין הציפייה למימושה בפועל. ויש עוד תיאוריה של פרויד שמדברת על כך שהומור הוא שחרור ופריקת אנרגיה ומתח נפשי, שזה מזכיר לנו קצת מה שקורה בחלומות, שמתוך מתוך התת מודע אנחנו יכולים לחלץ הרבה תובנות שנוגעות לתרחישי הנפש שלנו, ושככה יש גם קיים את זה, את אותם האלמנטים גם בבדיחות.
אוקיי. אז בעצם לצד הביקורת של בן דת על השימוש בהומור בסרט החיים יפים כמנגנון הגנה שהוא טבעי, מקובל, לגיטימי, בעצם אולי אפילו תרפויטי במידה מסוימת, כמו שאמרת, עומדת ביקורת נוספת של קובי ניב בספרו החיים יפים אבל לא ליהודים. ניב בעצם מדבר על השימוש של בניני בהומור במטרה לבקר על שלילה את ניסיון ההתנערות מאחריות של העולם המערבי על השואה. זאת אומרת שמי שיסתכל על הסרט הזה בצורה כביכול שטחית, יכול לומר שהשימוש בהומור בעצם יכול ומוזיל את אירועי השואה. אבל על פי ניב, הסרט החיים יפים בעזרת קטרזיס מפייס, קומי רומנטי כזה, מכריז בקריצה שבבה שכביכול, וזה ציטוט מהספר, לא נורא, היה מה שהיה, אם בכלל היה, אך בכל מקרה ולמרות הכל החיים יפים. זאת אומרת שברוח הסיסמה העבודה המשחררת, חיי מחנות הריכוז היו איזושהי פרודיה שיטתית של סדר והיגיון לצד מערכת התאכזרות קיצונית, שמטרתה הייתה לשבור בכל יום מחדש את רוחם של האסירים, ולהחזיקם במצב מתמיד של השפלה ואימה. הסרט החיים יפים, הוא בעצם נמנע מלהציג את הדברים הקשים באמת, ומתאר את המקום הזה, את המחנה, כמעין לונה פארק אנושי כזה. בניני בעצם מציע לנו להסתכל על אירועי השואה כחרשים ועיוורים, כשוטים שאינם מסוגלים להתמודד עם האמת, ובורחים ממנה על ידי הפיכתה לשקר ילדותי וממותק. כלומר, בזכות שילוב ההומור בסרט, שמתאר אירועים כה טראומטיים, בניני מבטא את ההתנערות מאחריות של העולם המערבי, כלפי אירועי השואה, הוא מבקר אותה.
למשל, יש חלק בסרט, שיש אחד האסירים נפצע ביד שלו, ואיזשהו קצין גרמני מגיע כלאחר יד, ככה כעניין שגרתי ומובן מאליו, ומפנה אותו למרפאה. כאילו שזה מובן מאליו שככה הקצינים היה להם אכפת מהאסירים שלהם במחנה העבודה.
זאת אומרת שזו דוגמה שהיא לא ריאליסטית, זו דוגמה שמייפה את המציאות.
בדיוק.
בניני בעצם לא באמת חושב שאירועי השואה הם משהו מתוק וקליל שקרה לעם היהודי, הוא בעצם בשילוב את ההומור בתוך הסרט שלו, מבקר את ההתנערות מהאחריות של העולם המערבי. הוא בעצם אומר, העולם המערבי הסתכל על השואה בתור משהו מתוק ולא מספיק בעל חשיבות כמו שהוא באמת היה, אז אני אציג את הסרט שלי גם בצורה הזאת, בעצם כדי להראות את הביקורת שלי על הניסיון התנערות מאחריות הזה.
כן. טוב, אנחנו נסכם את הדברים שלנו ככה בשני משפטים. בעצם דיברנו על זה שאנחנו מנסות להבין איך אפשר לשלב הומור בסרט הזה בתוכן כל כך קשה. דיברנו על זה שהשילוב של ההומור יכול לשמש כמנגנון הגנה טבעי בדרך להתמודדות, וגם השימוש בהומור יכול להיות כלי להעברת ביקורת. במקרה שלנו הביקורת על ניסיון ההתנערות של אירופה וארצות הברית כלפי האירועים והזוועות שקרו בזמן השואה.
אפשר להגיד גם אבל שהשימוש בהומור, נכון, דיברנו על שני הצדדים בעצם שאפשר להסתכל עליו, הוא בעצם אבל כלי, הוא יכול להיות כלי תרפויטי או כלי חברתי ביקורתי, אבל שהוא מוסיף גם רובד מאוד משמעותי ליצירות, אם ליצירה ספרותית או ליצירה קולנועית, איזשהו רובד שהוא עוצמתי וחשוב בעוצמה שלהם, וגם זה כלי ביטוי מאוד מאוד משמעותי, חברתי וביקורתי. אבל השאלה שלנו בעצם היא יכולה להישאר פתוחה, או בעלת מספר תשובות אפשריות, זאת אומרת שאין תשובה אחת
נכונה או חד משמעית, ובעצם אנחנו רוצות ככה לענות עליה, שיכול להיות לה כמה תשובות והיא לא תיסגר עם תשובה אחת השאלה הזאת, וזה בסדר כי יש כמה דרכים שונות להסתכל על זה.
וכל דרך בעצם ממלא איזושהי פונקציה, עונה על איזשהו צורך.
נכון, כמו פאזל, כל התשובות מרכיבות חלק אחד.
תודה רבה.